בכל חי אונליין 93fm.co.il.
בקצב היום, בקצב היום.
שלום לכם ושבוע טוב, ברוכים הבאים למהדורת יום ראשון, קף ב' בתמוז תשע"ז, 16 ביולי 2017 למניינם, וגם היום אנחנו משדרים עליכם את המהדורה התורנית של בקצב היום, רביעית במספר, עם הצוות הקבוע שכבר ממוקם באולפנים השונים. כל חי, רועי קנטן, ג'י רוט רדיו ניו יורק, דוד לוין, חי FM יוהנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000 יריף חזן, ישראל אחד אונליין ארי גוטהלף, שלאגרנט, לויק טובול, וכאן באולפני בקצב היום ישראל שלמה בעמדת העריכה וההפקה, אני אלעד שעבר, והרב דוד ברוורמן כבר מוכן להתחיל, אז עוד שנייה וחצי. עכשיו נגיד שלום לרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית המיוחדת לימי בין המצרים. התוכנית הזו שאנחנו מנסים לגעת בנקודה מתוך מכלול של נקודות, מה עושים כדי להשרות את השכינה, כדי שהקדוש ברוך הוא יאתר לנו ויביא לנו את משיח צדקנו, ואולי עוד השנה תשעה בה ויהיה יום שמח, יום עליז, יום שיהפך להיות יום טוב, וזה תלוי בנו, זה תלוי הרבה הרבה מאוד בנו, ודיברנו על כמה נקודות בזמנו שעלינו לעשות, ואנחנו מתמקדים בעיקר בנושא של אהבת ישראל, איך באמת עוברים ממצב של שנאה למצב של חוסר שנאה, למצב שמפלס השנאה יורד, איך מורידים את מפלס השנאה. והסברנו את זה בתוכניות הקודמות, שהרבה אנשים רואים את העולם בשני צבעים, או אהבה או שנאה, אין משהו באמצע, וזה לא נכון. האויב של הטוב זה הטוב מאוד, האויב של הטוב מאוד זה המצוין. ואין כלל שבו לומר, שאומרים או ביהדות או הכל או לא כלום, אין דבר כזה. כל צעד שיהודי עושה, הוא בסופו של דבר מתקרב לרוחניות שלו, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, והיהדות מלמדת אותנו ששינויים עושים בהדרגתיות, בשלבים. זה לא עובד בבת אחת, זה תהליכים שכל אחד מאיתנו עושה איזה יום יום. ולכן אנחנו ננסה לראות ולגעת איך באמת ניתן להוריד את מפלס השנאה. ודיברנו בשתי התוכניות הקודמות על הנושא הזה של שלוש נקודות בסיסיות שהנפגע צריך לדעת כדי קצת לחשוב בכיוון של אהבת ישראל. ודיברנו על זה שזה לגיטימי וזה בסדר וזה טבעי שבני אדם נפגעים. יש לנו לב, יש לנו רגשות, אנחנו נפגעים, וככל שאנחנו קרובים יותר לאנשים, אנחנו יותר ויותר נפגעים. זה נורמלי, זה אנושי. אנחנו בני אדם, אנחנו נפגעים. ואנחנו כבר נפגענו. וכעת צריכים לנסות לעשות שלום. עכשיו, אדם אם הוא מדמיין וחושב שאו אהבה או שנאה, הוא לא מדמיין כעת כשהלב שלו מלא, מלא תינה וכאב על אותו אדם שפגע בו, שהוא יכול לאהוב אותו. נכון, זה קשה. אבל עד האהבה יש כל מיני שלבים, יש כל מיני דרגות. ועצם זה שמורידים את מפלס השנאה גם ב5%, זה משהו, יש לזה משמעות מסוימת. אז דיברתי, ואני רוצה גם היום בעזרת השם, לדבר על ליבו של הנפגע. דיברנו על שלוש נקודות. נקודה אחת, חידדנו אותה, שכאב שנגרם לנו בחיים, זה בעצם מתוכנן מראש. זה נכון שזה לא בסדר שהוא עשה את זה, והוא יענש על כך, ואנחנו מקווים שהוא יעשה תשובה קודם. אבל אנחנו, כלפי הנפגע, אני אומר, הכאב הזה היה מזומן עבורך. אין פה שום טעות ואין פה שום שיבוש. אלא כשמדברים אל הנפגע, איך שהנפגע צריך לדבר לעצמו, הכאב הזה נגזר עליו. ולא משנה אם זה בגלל מעשיו השנה או בגלל הנשמה שלו שצריכה לעבור את התיקון הזה, אבל הוא היה צריך לקבל את זה. ב', אם אנחנו נחשוב ונתבונן, שלא בטוח שהשנאה שאנחנו חשים כלפי זולתנו בעקבות מעשיו, שהשיפוט שלנו הוא נכון. כי הרבה פעמים אנחנו בודקים בן אדם בהתאם למשקפיים שלנו, מבלי לדעת על הרקע שלו, מבלי לדעת על היצרים שלו, מבלי לדעת על הניסיונות שלו, ולו אנחנו היינו במצבו, יכול להיות שהיינו מתנהגים אותו דבר. אנחנו דיברנו על זה ולא נרחיב על זה כעת. דיברנו על נקודה שלישית, של להיפגע זאת החלטה. האדם מחליט. האדם מחליט להיפגע. וככל שבן אדם בביטחון עצמי שלו גבוה יותר, וחזק יותר, הוא אמור פחות להיפגע. ואת הנקודה הזאת חשוב לדעת שזה, כמו שיש החלטה לפגוע, יש החלטה להיפגע. וכמו שיש החלטה להיפגע, יש גם החלטה שאדם יכול לקבל לסלוח. יש כזאת החלטה. שאדם מקבל ואומר, אני רוצה לסלוח. אבל יש נפגע שאומר, אני לא מפרגן לפוגע, שידע שסלחתי לו את זה. הוא אומר, אני לא בשל כעת. אז לא תמיד זה נובע מרוע לב. לעתים הכאב עדיין חי ומפעפע בפנים, וקשה לו לנפגע לידע את הפוגע שהוא סלח לו. אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה. אז אני נתנו עצה לנפגע לסלוח גם אם הפוגע לא יודע. זאת אומרת, עצם זה שאתה אומר, אני סולח לפלוני אלמוני, אתה אומר את זה בחדר לבד, אתה אומר את זה לקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, אני יותר לא שונא אותו. ברמה אקטיבית, ברמת, אפילו ברמה המחשבתית, אני לא שונא אותו יותר. לא כועס עליו, לא שונא אותו, גם לא אוהב אותו. אבל קודם כל, אני לא שונא אותו. עצם זה שאני חושב על המחשבה הזאת, התקדמתי. לכן, עלינו לדעת שיש לזה משמעות לומר, אני סולח לבן אדם, גם אם הוא לא יודע. פה רציתי להוסיף עוד נקודה בקשר למעשיו של הנפגע. צריך לזכור ולדעת, שכאשר אנחנו סולחים לבן אדם, כאשר אנחנו מנסים לדון אותו לכף זכות, כאשר אנחנו מנסים להבין לליבו למה הוא עשה את מה שהוא עשה, זה יעשה אותנו לאנשים יותר טובים. כי כאשר אנחנו מסתובבים בעולם עם רגשות של טינה, מעבר לכך שזה מזיק פיזית לבן אדם, אדם שהולך עם רגשות של טינה הוא אדם ממורמר. כי כשאתה מחזיק במחילה מכבוד המאזינים שקית אשפה, הרבה מאוד זמן, אז הריח של הצחנה של האשפה תספק בך, אין מה לעשות, זאת המציאות. אדם שהוא עובד בחנות דגים, אז הוא מריח דגים, מה אפשר לעשות? ואדם שמתדלק בתחנת דלק, הוא מריח דלק, זאת המציאות. כך שאדם שמחזיק בתוך הלב שלו, הלב נהפך להיות מחסן, מחסן של טינה, מטבע הדברים, הוא בן אדם עצוב, בן אדם ממורמר ומריר. עכשיו, באותה מידה, אדם שהוא סולח, אדם שהוא מנקה את מחסני הטינה שלו, מרוקן אותם, ואומר, אני לא שומר טינה לאף אחד, אין לי בזה שום רווח, אין לי בזה שום תועלת, אני לא משיג מזה כלום, ואני סולח. עכשיו לא דיברתי כמובן על תביעות ממוניות שהן עדיין ריאליות ומציאותיות, שאדם עוד יכול להשיג את הכסף, אלא במקרים שאדם לא יכול להשיג כבר את הכסף, או במקרים שזה לא קשור לכספים, אז אם האדם אומר לעצמו דבר אחד, אני כבר לא כועס עליו, המרוויח הראשוני מזה, זה הנפגע בעצמו. הנפגע בעצמו לאט לאט רואה את העולם אחרת, הוא מרגיש נקי יותר, הוא כמו שהוא פיצץ איזה מורסה, הוציא מוגלה מתוכו, זהו. הוא לא סוחב איתו טינה כלפי אנשים אחרים. ואני אומר את זה גם במקרים מאוד כאובים. אני אומר את זה גם לכאלו שהחיי הניסויים שלהם התפרקו, והם מלאי רגשות של זעם וטינה כלפי הצד השני, וכולי וכולי, בלי לתת להם כל מיני שמות איך קוראים לצד השני. אבל אם הוא מרגיש כלפיו הרבה מאוד כאב וזעם, וכן הלאה דרך בכל מיני סיטואציות בחיים, כאלה שעזבו שידוך, וכאלה שהתנהגו יפה בשידוכים, וכאלה שלא התנהגו יפה בחינוך הילדים, וכאלה שגרמו לנו כאב בתקופת החינוך שלנו, או בחינוך של הילדים שלנו, וכדומה. לדעת דבר אחד, אם אנחנו נזכור את הנקודה הזאת, ונאמר לעצמנו דבר אחד, אנחנו סולחים ומוחלים לאותם אנשים, דנים אותם לכף זכות, אנחנו מאמינים ביכולת של האדם לתקן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, אם אנחנו נעשה את זה, אפילו אם הלב אנחנו לא מרגישים ככה, נאמר את זה עשרות פעמים, לאט לאט הלב יקבל את זה. כי חז"ל מלמדים אותנו אחר המעשים נמשכים הלבבות, וכשהלב יכיל את זה, החיים של הנפגע יהיו יותר נעימים. השמחת חיים תחזור אליו. הוא ירגיש קרבה אל הבורא. הוא יראה את העולם בצבעים יותר ורודים, לא בצבעים של שנאה, לא בצבעים של עוינות, לא בצבעים של אנטי, אלא בצבעים של רחמים, בצבעים של חמלה. ואז הוא יראה את העולם אחרת לגמרי. נרחם על הפוגע, נרחם עליו, נבין שהוא לא בטוח שעשה את זה מרוע לב, אולי יש לו יצרי קנאה חזקים, אולי יש לו איזה קושי מסוים, נראה אותו במבט אחר, גם העולם הוא יצטייר בעינינו בצבעים הכי ססגונים שיש. כדאי לנו לסלוח, כדאי לנו למחול, כי בסופו של דבר המחילה הזאת תהפוך אותנו לנשים יותר שמחים. אז אם נסכם את הדברים, מה שדיברנו בתוכניות האחרונות, כדי להביא את משיח צדקנו, כדי לבנות את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, קודם כל סור מרע ואחר כך עשה טוב. סור מרע זה קודם כל שלא יהיה שנאה. ולכל בני אדם או לרוב בני אדם יש להם אנשים מסוימים שהם כועסים עליהם במהלך השנים, והעוינות, הטינה הזאת היא מצטברת. וכדי להביא את משיח צדקנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים את מה שכתוב בתורה שלו, לא תשנא את אחיך בלבביך. לעבור ממצב של שנאה לאהבה זאת דרך ארוכה. אבל לא לשנוא זה גם משהו. להתחיל את זה. ולכן עצם זה שבן אדם חושב על אותם נקודות שדיברנו, ויש כמובן עוד נקודות, אבל נדבר כעת על ליבו של הנפגע, שקודם כל ידע שהכאב הזה נגזר בצורה מסודרת, והיה צריך לעבור את זה. הכל לפי התוכנית. ב', לדון לקו זכות, לנסות להבין לליבו של הפוגע, ולא תמיד זה נעשה מרוע לב, לפעמים זה מאי שימת לב או מתקופה קשה שעוברת על הפוגע. נקודה שלישית שצריך לזכור ולדעת, להחליט שאנחנו כבר לא נפגעים. לא נפגעים, ואנחנו גם מחליטים לסלוח. כי כשאדם מחליט שהוא כבר לא נפגע, אז גמרנו. כשאדם מתבגר, כשאדם בביטחון העצמי שלו חזק, כשאדם מלא בשמחת חיים, כשאדם מרוצה מהחיים שלו, הוא יכול, הגיע הזמן שיכול גם לסלוח את מה שקרה בעבר. לא אין לך בזה שום תועלת, בזה שישמור טינה למישהו. והנקודה האחרונה שדיברנו, כשבן אדם סולח, כשבן אדם אוכל, הוא קודם כל מועיל לעצמו. העולם נצווה בעינה בצבעים יפים יותר. ואז בסופו של דבר, גם אם הפוגע לא יודע שאתה סלחת לו, לא יודע. אבל אתה אמרת שסלחת בחדר. אתה בלב שלך, אתה אומר, אני סולח לפלוני אלמוני, זה מועיל, זה מועיל. יש לזה השפעה. תתחיל בזה, תתחיל בזה, תתחיל בזה, וזה לאט לאט זה ישפיע. יבוא שלב מסוים שגם נוכל גם לידע אותו. וזה מביא, בעזרת השם, ביאת משיח צדקנו. אז כשאנחנו נפעל באהבת אמת, בזה מתקנים את הסיבות לחורבן הבית השני, וזה יוביל לבניין הבית השלישי. וזה מתחיל קודם כל מהבית, קודם כל מהבית, בין בעל האישה, בין אישה לבעלה, בין ילדים להורים, בין אחים, אחיות, גיסים וגיסות. משם זה מתחיל וממשיך בשכנים, בשכנות שלנו, באנשים הקרובים אלינו, ומשם זה מגיע למעגלים יותר רחוקים. עלינו בימים האלה לשים את הלב, את הדגש על הנקודות האלה. לא נפסיד מזה, לא נפסיד מזה. אדם לא מרוויח שום דבר מזה שהוא שומר טינה, כלום לא. הוא רק הוא עצמו נפגע מזה. ואם נעשה את זה, הקדוש ברוך הוא יעזור שבעזרת השם יביא את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
תודה לרב דוד ברוורמן על פינתו המיוחדת, הפוגה הווקלית. ומיד כשנשוב נהיה כאן עם טיפים מעשיים בכל הקשור לחינוך ילדים, מפי היועץ החינוכי הרב אברהם סגל.
Beit Ovat for Mashiach Evet nur kumin Wenn mir vertrogen sich Jeder einer da winten Beit Ovat for Mashiach Er will schon kumin Er wart auf dir und mir Wer o habe to Ahai wie o achto Lere jacho Ahai wie o achto Lere jacho Kom o icho Jederinner da winten beit und wart vor Mashiach Evet nur kommen, wenn mir vertrogen sich Jederinner da winten beit und wart vor Mashiach Er will schon kommen, er wart auf dir und mir Hoy veo avto ay veo avto le yacho ay veo avto le yacho como hijo
בקצב היום, בקצב
בקצב היום המהדורה התורנית הרביעית לימי בין המצרים. אומרים שלום עכשיו ליועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל.
שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו נתחיל פה שבוע חדש, שבוע טוב לכולם. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. הפסוק באיכה שקוראים בתשע באב כתוב, כל רודפיהו השיגוהו בין המצרים. פירוש הפשוט שכל מי שרדף אחרי כלל ישראל השיג אותם בין המצרים. מצרים זה גבולות של השדה. כמו שרוצים לתפוס מישהו ולוקטים אותו בפינה או בדרך ללא מוצא ואי אפשר לברוח, ככה אויבים שלנו תפסו אותנו תמיד בפינות דחוקות, מקומות שלא יכולנו לברוח. אבל הפירוש הידוע זה של כל רודפיהו השיגוהו בין המצרים, זה שכל פעם שהאויבים שלנו רוצו לרדוף אותנו, לצער אותנו, להציק לנו, הם רודפו אותנו דווקא בין המצרים, בימים האלה שנקראים בין המצרים, שזה בין י"ז בתמוז עד תשע באב. 21 יום, ימים האלו, שאז התחיל, הופקה העיר והביא לידי חורבן בית המקדש והגלות, היה בימים האלו, וכך ידוע לדורות שכל הצרות והקשיים קשורים לימים האלו, ולכן באמת כתוב בהלכה, חוץ מדיני אבלות וחורבן, שכל המנהגים והלכות שצריכים להתנהג, יש עניין להיזהר לא להקות את התלמידים, צריכים להיזהר לא לעורר דינים, ואפילו בילם שיקעת את האתון שלו, שהוא היה בעל חיים, זה עורר דינים כלפי מעלה, כלפי כלל ישראל, זה המטרה שלו, קל וחומר לא להקות או להשפיל ילד יהודי בימים האלו שלא לעורר דינים. אבל אם נתבונן בספרי חסידות על הימים האלו, אנחנו נראה שהם דווקא ימים מיוחדים. זה אמנם זמן ששכינתה בגלותה, אבל המלך בדרך, כתוב בספרים הקדושים, המלך בשדה, זה ימים של כלל ישראל יותר קרובים למלך מלכי המלכים, יכולים יותר לפעול בתפילות ותחנונים, להתקרב לבורא, מה שאי אפשר בימים רגילים שהקדוש ברוך הוא נמצא בארמון. ויש סייעתא דשמיא מיוחדת, מה שאין כאן כל השנה. ראיתי בספרים הקדושים, נראה לי בשם רב פנחס מקורץ זצ"ל, תלמיד הבעל שם טוב, כותב שכ"א ימים האלו, 21 ימים האלו, הם בעצם הכנה לימים הנוראים. כמו שאדם בונה בניין, הוא עושה תרשים או סרטוט, באנגלית קוראים לזה בלופרינט, הוא מכין את התוכנית של הבנייה, ועל פי התשתית, התרשים והסרטוט זה, הוא בעצם בונה את הבניין. ככה 21 יום אלו, בעצם הוא הסרטוט, הוא התרשים לשנה חדשה, לימים הנוראים, שזה גם 21 יום, מתחיל מראש השנה עד הושענא רבה, זה בדיוק 21 יום. וראיתי שאומרים, לכן מתפללים בהלל, אנא השם, הושיע נא, נא זה 51, גמטריה 51, זאת אומרת 30 יום של אלול ועוד 21 יום מראש השנה, עד הושענא רבה, שהאלול היה הכנה עליהם, ואלו הימים הנוראים, 21 יום, ימי דין. על זה מבקשים, אנא השם הושיע נא, תעזור לנו לנצל את הימים האלו כמו שצריך, לחזור בתשובה, שנזכה כולנו לגמר חתימה טובה. הרי החכם עיניו בראשו, הוא מתחיל כבר עכשיו ב-21 יום, שזה הכנה ל-21 ימים האלה מראש השנה עד הושענא רבה, לעשות תשובה, לא מחכים עד אלול, אפשר להתחיל כבר מעכשיו. הרי ראשי תיבות של תמוז, כתוב בספרים, זה זריזין מקדימים ועושים תשובה, אחרים אומרים זמני תשובה ממשמשים ובאים. בכל מקרה, זה ודאי זמן גרמה להתחיל לעשות תשובה, להתכונן לשנה חדשה, לא כדאי לחכות עד רגע אחרון. זכורני שהפני מנחם מגור פעם, בני מנחם מגור, זכר צדיק וקדוש לברכה, פעם סיפר סיפור שהוא רוצה להכין את התלמידים בישיבה, כשהוא היה ראש ישיבה, ואחר כך את החסידים כשהוא היה אדמור. הוא פעם סיפר את הסיפור שהיה על חודש אלול, איך זה הכנה לראש השנה. הוא סיפר שהיה יהודי בפולין, שהיה לו בעיה של גמגום. היהודי הזה היה בכל שבת עובר לפני האדמור כדי להגיד גוד שבת, שבת שלום, היה מתרגש והיה מתחיל לגמגם. והיה מתחיל להגיד גי 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 גי, אבל עד שהוא הספיק להגיד גי צ'אבס, הוא כבר עבר, הוא היה כבר הרבה מאחרי המקום של הרבי. ומאוד הצטער שלא מצליח להוציא את המילים, עד שחבר שלו ראה בצערו, אמר לו, אני אתן לך יצאה טובה, אני מבין שאתה רוצה להגיד לאדמור גוצ'אבס, אבל תתחיל בהתחלה, תתור, ממש, להתחיל לגי גי גי גי, ושתבוא לאדמור, תוכל להגיד גוצ'אבס, ולא תגיד את זה כשאתה כבר אחרי התור. עד כאן למשל, למה פני מנחים, אנחנו כמו אותו מגמגם, מגיע ראש השנה, פתאום זוכרים שהם רוצים להגיד גוצ'אבס, רוצים לעשות תשובה, בקש שנה טובה, וכל התפילות שאומרים בראש השנה, מתחילים לגמגם. ועד שגומרים, כבר עבר יום מנוראים, ותפס אותנו לא מוכנים, אנחנו לא עשינו תשובה, לא הספקנו להכין את עצמנו. לכן, הקדוש ברוך עשה לנו חסד, ותן לנו חודש אלול, 30 יום קודם לחג, להתחיל להגיד את הגי גי גי גי, אלא להתחיל להכין את ההכנות, לעשות תשובה, שככה שיבוא בעזרת השם, שאנחנו עושה את הזריזים המקדימים ועושים תשובה, אז אנחנו נוכל להיות מוכנים ראש השנה כמו שצריך. אבל אם הפני מנחם אמר את זה אלול, בוא אנחנו נהיה חכמים ונכין את עצמנו כבר בחודש תמוז, שאמרנו ראשי תיבות זה זריזים מקדימים ועושים תשובה. בימים אלה שמתבוננים על חורבן בית המקדש, כל אחד יכול לחשוב מה הוא יכול לעשות לבנות חלקו בבניית בית המקדש. אומרים בשם החידוש ערים שנפסק בהלכה, בימים אלה ראו לכל יראי שמיים להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. ואם אדם לא מרגיש סל חורבן בית המקדש, הוא מרגיש כל כך רחוק מזה, אז ראוי להיות מיצר ודאג על חורבן של עצמו. דיינו שיתעורר בתשובה על המעשים שלו, ועל ידי כך יתעורר על חלקו בבניין בית המקדש. חשבתי השנה ביום הצום, 17 בתמוז, י"ז בתמוז, שאחד מהדברים הרעים שקרה באותו יום, זה היה השתברו הלוחות בעשיית העגל, משה רבנו שבר את הלוחות, והקדוש ברוך אומר, אשר שיברת, אשר כוח ששיברת, כי אם עובדים עבוד עזרה, מה צריך התורה והלוחות? אבל כמובן, אחרי שמשה רבנו צעק, אנא חטא העם, חטא הגדולה, ושרף את העגל, ובאמת התחיל לפעול על ידי תפילות, סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך, ואחרי 40 יום מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים שזכה לפעול, והקדוש ברוך הוא אמר ביום הכיפורים סלחתי כדבריך ונעשה יום סליחה מכילה לדורות וניתן אז את הלוחות השניות. אז אם כן, שימו לב הורים יקרים, איזה מסר חזק חינוכי מדהים אפשר ללמוד מזה. הרי איפה שמו את הלוחות השניות הראשונות? לא רק הלוחות השניות שמו בארון הקודש בקודש הקדושים, אלא גם הלוחות הראשונות שנשברו, שברי הלוחות גם נמצאים בארון בקודש הקדושים. ללמדנו שאחרי שעושים תשובה, אחרי החורבן, נעשה בנייה מחודשת. מקומו שבא לתשובה הוא בקודש הקדושים, מקום שבא לתשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אפשר להתחיל מחדש, גם אדם שעבר עבירות הכי חמורות כמו עבוד עזרה, יש תשובה, יש תיקון, תמיד אפשר להתחיל מחדש. אז באמת מתאים בימים אלו להתחיל להכין את עצמנו, לעשות תשובה ולהכין את עצמנו, שנזכה כולנו בעזרת השם לבנייה מחודשת, להיבנות מהחורבן ולזכות לגמר חתימה טובה. הורים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מאוד מרגש על הנושא הנפלא הזאת של תשובה, ששום יהודי לא יכול להיות נאבד. No Jew can, will be left behind. יש כזה שיר מאברהם פריד. שום יהודי לא יישאר מאחור. תשמעו סיפור מרגש שהתפרסם, וכדאי לשנן אותו עוד פעם ועוד פעם, מי שלא שמע ומי שגם שמע עוד פעם ועוד פעם. סיפור מעודד, מחזק, נותן המון תקווה. השנה בחורף בחודש אדר, ידוע שבכף א' אדר יש את היורצייט, יום השנה של הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק. אלפי יהודים בארץ מהעולם נוסעים להתפלל על ציון הצדיק. השנה נסעו סמינר של בנות מחוץ לארץ לפולין למסע של תפילות בקברי צדיקים, ביניהם רבי אלימלך מליז'נסק. הם נסעו לשפוח שיח לפני בורי כל העולמים. הם נוסעים באוטובוס בכבישים של פולין שעות רבות, ובתוך הנסיעה הם היו מאוד מרוגשות, ועלה בליבם לשיר. בנות עם הרבה רגש במסע מרגש כזאת, והם התחילו לשיר ושרו כל מיני שירים, שירי כיסופים, שירי רגש. לבסוף, כשהמצב רוח היה מאוד מרומם, הם התחילו לשיר שיר מפורסם של הזמר החסידי האנגלי רב שלמה גרטנר. השיר הידוע, שיבנו השם אליך ונשוב אחד הישמנו כקדם. והמילים ממשיכים ביידיש לדבר לנשמה של היהודי שישוב להשם, שיחזור מדרך התורים. המילים ביידיש זה אוי, נשום מביא ביסטי, נשמה איפה אתה, נשום איכוורת, זה לנג אוף דיר, נשום אני מחכה כל כך הרבה זמן עליך, נשום הקים צמיר, נשום תבוא אליי, אוי נשום, נשום מביא ביסטי, נשום איפה אתה, פבלונג'ית ורווייסט וי, תהית בדרך, מי יודע איפה. וכך הוא ממשיך, הוא מתחנן לנשמה, שיר מרגש מאוד על הכוח של הנשמה, וחדש ימינו כקדם, שיהודי יכול להתחדש ולחזור למקור מחצבתו, לחזור לקודש ברוך הוא, ושרים הבנות האלה, השיר הזה ביידיש, בדבקות, ברגש, וזה לא כמו בנות ישראליות שחלקם לא יודעות יידיש וסתם אומרים מילים, פה זה בנות חוצניקיות שידעו את היידיש ואמרו את המילים כל הטעם, והשירה עלה על השמיים, הרגשות סערו ורגשו, ותוך כדי הנהג הגוי נוסע והוא עסוק בשלו, אותו לילה הם לא שמו לב בזמן הנסיעה שהנהג הגוי, הוא חשב שהוא גוי, והוא לא יודע בדיוק מילא מה מבין, כי ככה בנות לא כל כך מקובל, לא צנוע, אסור לשיר לפני גבר. והנה בלילה הם מגיעים למלון או לאכסניה שהם נמצאים, והנה בלילה הם שומעים בכי, בכי מאיזה חדר. קמות כמה בנות ומחפשים ורואים שזה מגיע מהחדר, הנהג היה להם חדר באותו מלון, אותו אכסניה. תפקו שלום, הכל בסדר. הוא אומר לה, הכל בסדר גמור, תחו לישון. הם חוזרים לישון למוחד בבוקר, ממשיכים בטיול, וממשיכים לנסוע. ואז הנהג פונה לכמה בנות, הוא אומר, אתמול שרתם איזה שיר מאוד יפה, שיר ביידיש, אפשר לשיר את זה עוד פעם? הוא אומר, קודם כל, אמור לבנות עכשיו, אסור שהוא מבקש לשיר. הם יהיו בדילמה. וחוץ מזה, זה השיר היה ביידיש, מאיפה אתה יודע יידיש? אתה גוי. הוא אומר להם, אני גוי? אני לא גוי. אני יהודי, ולא רק יהודי. אני חסיד ויז'ניץ. היום בן 45, לפני 15 שנה ברחתי מיהדות. חשבתי שאני יכול להתרחק מהבורא העולם. באתי, אני חי פה באמת כמו גוי גמור. עושה פה נסיעות. ואני היום משמיים כנראה אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. נקלעתי לנסיעה איתכם. ואתם שרות עם כזה רגש, בכזה דבקות, נשום מביא בסתי, בזה שפת אם שלי, גדלתי על יידיש. ואני שומע את המילים עוד פעם, זה קורא לי את הלב, חודר לי לנשמה, וי בסתי גפה בלונג'ית, איפה אתה? התרחקת, תחזור לבורא העולם. ואני לא אוכלתי להירדם כל הלילה, הדבר הזה חוזר כל הלילה, איך אתה התרחקתם מהבורא העולם? קראתם אותי, הרקתם אותי. אני כל כך, כל כך שבור ורצוץ, אני באמת רוצה לחזור בתשובה, תדעו לכם, בזכות השירה שלכם, אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם. אני חייב לחזור בתשובה. הורים יקרים, מה יש לנו להוסיף על זה? אם יהודי במצב כזה יכול לחזור בתשובה, כולנו, בוא נתחיל. בזכות הכוח של השאר הנגינה, שהוא יד שערי תשובה, בוא גם אנחנו גם בימים האלה נחזור בתשובה, וכל אחד יוכל לרוות נחת מהילדים שלו, והקדוש ברוך הוא ירווה נחת מהילדים היקרים שלו. כל אחד ישיר את השיר מתוך הנשמה שלו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה לרב אברהם סגל, וזה זמן מצוין לספר לכם שאם תרצו להתייעץ עם הרב בכל הקשור לחינוך ילדים ובכלל, אולי תרצו להזמין את הרב להרצאה בעניין חינוך ילדים באזור מגוריכם, אתם מוזמנים לחייג ללשכתו בטלפון 03-644-1180, 03-644-1180.
בקצב היום, המהדורה התורנית, נגיד שלום עכשיו לרב מיכאל לסרי.
שלום לכל מאזיני בקצב היום. אנחנו חוזרים שוב לפינה שלנו. בפעם הקודמת התחלנו קצת מחוכמתם של חכמי ירושלים בבית שני, ואנחנו נמשיך עוד דבר קטן, ואז נמשיך בנושא שלנו. ראשית, דיברנו על חוכמתם של חכמי ירושלים, ומספרים שיהודי, ארבעה יהודים מירושלים הלכו לבקר באתונה. איך שהגיעו היהודים לאתונה, מיד כולם היו נרעשים. הגיעו חכמי ירושלים, הגיעו אנשים מירושלים, וכולם ידעו את חוכמתם. אז כל אחד רצה להריח אותם. זה רוצה וזה צועק וזה אומר אני. בא אחד העשירים הגדולים שהוא מעל כולם, אמר להם, רבותיי, אני מאריח אתכם אצלי, אין בעיה. אריח אותם בבית שלו. בעיה אחת הייתה לו, שהיה לו רק שלוש מיטות. מה הוא עשה כדי שלא ירגישו? שם את המיטות אחד ליד השני, בין שתי מיטות שם דיקט אחד גדול, על זה שם ארבעה מזרונים, וכיסה את הכל בסדין אחד גדול, כדי שהם יבואו לישון ולא ירגישו שיש פה דיקט מתחת לאחד מהם. שחט להם כבש, נתן להם לאכול, הביא להם יין ישן, שתו, נהנו, שמחו, הלכו לישון. חכמי ירושלים זה לא אנשים שמדברים. לא מדברים. הכל בשקט. ולכן, כשהם עלו למיטה לישון, אז הוא החליט לשים את האוזן שלו בדלת, כדי לשמוע, לראות, מה מדברים חכמי ירושלים. כל דיבור שלהם זה חוכמה. ואז הוא שומע. אותו אחד שישן על הדיקט, אומר לחברים שלו, חבר'ה, לא להתפרע בלילה, משום שאם אתם זזים קצת עם המיטות, אני נופל למטה. יש מתחתי דיקט, אין מתחתי שום מיטה. הוא שומע, יפה, בן אדם מרגיש, יפה. השני אומר לו, תראה, המיטה שלך זה לא כל כך נורא. הבעיה היא, זה הכבש שאכלנו היום. הכבש שאכלנו הערב, הכבש הזה יש לו טעם של כלבה. הוא שומע, טעם של כלבה, כבש, מה זה? השלישי אומר, הכבש הוא לא נורא. הבעיה האמיתית זה ביין. היין ששתינו מהבן אדם הזה הלילה, הערב, זה יין שעשוי, שהוא יש לו טעם של בית כברות. טעם של בית כברות. הרביעי אומר להם, תאמינו לי שהמיטה זה לא נורא, והכבש זה לא נורא, והיין זה לא נורא. האדם הזה שאנחנו מתרחים אצלו, הוא ממזר. הוא בעצמו אפילו לא יודע שהוא ממזר. למחרת כולם קמים, הכל בסדר, או לא ישן כל הלילה, הלך לבדוק, הלך לזה שקנה ממנו את הכבש. אמר לו, תגיד לי, אני קניתי ממך כבש, נכון? לא נכון. מה זה הכבש הזה? אמר לו, אל תשאל, אתה תמיד הרי קונה ממני. אתמול לא היה לי כבשים. אמרת לי, אבל אני צריך כבש. אני יודע שאתה תמיד קונה, אסור להגיד לך לא. התחלתי לחשוב, מה אני עושה איתך? ואז נזכרתי שבבית שלי יש כבש. לקחתי את הכבש שאצלי בבית, שחטנו אותו בשבילך. אמר לו, מה זה הכבש הזה? אומר, זה כבש כשהוא היה קטן, תינוק. איך שאימא שלו ילדה אותו, הייתי זקוק לכסף, מכרתי את אימא שלו. והוא נשאר כבש קטן, בלי אוכל, בלי, מאיפה הוא יניק? אז יש לי כלבה אחת גדולה בבית, ונתתי לכלבה להניק אותו. וכל מה שהוא גדל, זה בזכות החלב של הכלבה. אמר, עכשיו אני מבין מה שהוא אמר, שלכבש יש טעם של כלבה. הלך לזה של היין. מה זה היין הזה שהבאת לי אתמול? אומר לו, תשמע, אתה באת אליי, אין לי חביות, אבל חבית אחד יש לי בבית. את החבית הזה קיבלת. אומר לו, מה זה החבית שבבית? אמר לו שאבא שלו כשהוא מת, אז הוא ביקש שלא יקבירו אותו בבית כברות. יש שם השמש וזה, וקשה לו עם השמש. הוא רוצה שיקבירו אותו בחצר של הבית. אמר, תעשה עליו שיש, ותקבור אותו שם. תקבור אותו שם. ואחר כך תעשה עץ של גפן על הקבר. למה? כדי שיהיה לו צל, הוא סובל מרומטיזם כנראה, הוא רוצה שיהיה לו צל מתי שהוא קבור. וככה זה היה. ושמתי את הגפן הזאת. יום אחד לקחתי את הענבים, עשיתי מהם יין. וזה היין שהבאתי לך אתמול. ואז הוא הבין למה יש לזה טעם של בית כברות. הוא הלך לאימא שלו הגויה, ואמר לה, תגידי את האמת. לקח סכין ואמר לה, תגידי את האמת. אם לא, אני לא יודע, אני הורג אותך. תגידי, מי אני? אמרה לו שאבא שלך עקר בכל עשרת הילדים שלנו, זה ילדים שהם לא שלנו. וככה הוא הבין מה שקרה. מיד הפיס שמועה בכל אתונה, לא לקבל את ירושלים, חכמי ירושלים, לאף בית. למה? משום שהם יכולים לגלות את כל מה שקורה אצלכם בבית. מרוב החוכמה שלהם הם יודעים הכל. ולכן מיד מה עשו? כל יהודי שבא, חכמי ירושלים לא מקבלים אותו. יהודי אחד לא ידע. בא ורואה שאף אחד לא מארח אותו. הלך לבית מלון. בעל הבית מלון אמר לו, תראה, בחדר יש כבר שלושה אנשים, אתה תהיה רביעי. בסדר, לקח מפתחות, הגיע לשם, נכון, זה החדר, כן, החדר שלנו, וזה, זה המיטה פנויה. יופי. ראו שהוא מירושלים, אז רצו לא לתת לו לישון איתם. למה? כי אם הוא ישן איתם, אז הוא יגלה את כל המסתורים שלהם. אמרו לו, תשמע, יש פה פטנט באתונה שצריכים לדעת לעשות אותו. אם לא עושים את הפטנט הזה, אי אפשר ללכת לישון. ולא מה? מרחבים לעמוד באמצע החדר, כשהגב שלך כלפי הדלת, ואתה צריך לקפוץ שלוש קפיצות אחורה בכל הכוח. ואז אחרי שאתה קופץ, אז אתה יכול ללכת לישון. אמר, טוב, לא ידעתי שאת המנהג הזה, אצלנו יש משהו אחר, אצלנו יש קריאת שמע על המיטה. אבל אם אתם אומרים ככה, אין בעיה, אני קופץ. אבל מה? אני צריך לדעת איך קופצים, איך עושים את זה. אתם תעדו כאן שלושתכם, אחד אחרי השני, תעשו את הקפיצות האלה, תעשו את זה, ואז אני אראה איך עושים. כשהם קפצו, בשלושת הקפיצות שלהם, הגיעו שלושת מחוץ לחדר, סגר עליהם את הדלת, ואמר להם, מחר בבוקר נתראה, ושיהיה לכם כל טוב. זה חכמי ירושלים. כל החוכמה הזאת שאמרתי, ובסך הכל, בבית שני, בבית ראשון, חוכמתם של ירושלים, הייתה חוכמה עילאית, חוכמה עליונה. מה זאת אומרת חוכמה עליונה? הם אמרו לאליהו, לירמיהו הנביא, תגיד לי, אתה חושב שנבוכדנצר יכול להחריב את ירושלים? אמר להם, בוודאי, הקדוש ברוך הוא מצווה. אמר, אבל תקשיב, תנסה למשל אתה. קח חרב, הנה נבוכדנצר יבוא עם חרבות כדי לשחוט אותנו. הנה, יש לך חרב ביד, קח, בוא תנסה לשחוט. תנסה, ירמיהו בא לנסות לשחוט, ואז אותו אחד קורא למלאך בשמיים, שאחראי על כל הברזל בעולם. כל מלאך יש לו תפקיד בשמיים. הוא קורא לו, אומר לו, מלאך, מה רצית? תעשה מהברזל הזה שיהיה סיליקון. ומיד החרב הופכת להיות סיליקון. הוא פתאום רואה שהחרב מתנדנדת. אומר, מה קרה לחרב? אומר, החרב הפכה להיות חרב פלסטיק. מה קרה? אני מכיר את השר בשמיים שאחראי על הברזל, ואני יכול לעשות עם כל ברזל בעולם מה שאני רוצה. אתה רוצה לבוא באש? אולי הוא ישרוף אותנו? תנסה להדליק אש. תנסה להדליק אש, הנה יש אש גדולה. אמרו לו, אתה רוצה לראות שהאש הזאת נעלמת? מיד היהודי קורא למלאך שאחראי על האש בעולם, קורא לו ואומר לו, אני מבקש שהאש הזאת תעשה ממנה שהיא תיעלם ולא תהיה. תוך שניות, אין אש, אין כלום. ולא מה זה? אומר, אני מכיר בשמיים את כל שרי הממשלה, את כל אותם אלה שאחראים על כל מה שקורה בעולם. הם לא היו חכמים רק בדברים קטנים ופשוטים. הם היו חכמים על כל מה שקורה בעולמות העליונים. הם ידעו כל מלאך מה האחריות שלו. הם ידעו להשביע את המלאכים. הם ידעו להביא את השידים. הם ידעו לעשות הכל. אמרו לו, מה נבוכדנצר יודע? נבוכדנצר יכול להחריב את ירושלים? אנחנו בשני מילים יכולים להעלים אותו. על מה אתה מדבר? בחוכמה שיש לנו, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אצלנו זה עולם אחר. וזה הייתה החוכמה שלהם. חוכמה אילאית וגדולה. מה עשה הקדוש ברוך הוא בכל זאת כדי להחריב את ירושלים? הרי הם מכירים את כל השרים. הרי הם יודעים את כל ה... ואיך? מה יהיה? אם הם מכירים את כל השרים, מכירים את כל הממלכה בשמיים, איך אפשר להחריב? כתוב בפסוק, חילל ממלכה ושריה. זה פסוק שירמיהו אמר אותו. חילל ממלכה ושריה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בשמיים, חילל את הממלכה. כלומר, לקח את כל התפקידים של כל המלאכים בשמיים והחליף להם תפקידים. כשנבוכדנצר הגיע, התחיל לשרוף את ירושלים, מיד כל חכמי ירושלים קראו למלאך של האש, תכבה את האש. אמר להם, תסליחו לי, אני לא אחראי על האש. אני בכלל עכשיו אחראי על אזור אחר. ומיד הוא הולך. וכל פעם שניסו לעשות משהו, להביא את אותם המלאכים בשמיים, הקדוש ברוך הוא החליף להם תפקידים. חילל ממלכה ושריה. ולכן היה אפשרות להחריב את ירושלים, לעקוף את החוכמה של חכמי ירושלים.
תודה רבה לרב מיכאל לסרי. הפוגה קלה נוספת ומיד יהיה כאן הרב יונתן ענבה.
יושב ליד הסלע, מביט אל חוף הים, ראשי עלם לפתע, למה אני קיים? בדרכך חיפשתי שלווה בתוך חיי, למרומים דיברתי חיי בתוך שנותיי. תמיד שואל את הבורר, את מילותיי אליו כותב, איך במסתורים אני בוחר, ובליבי יש עוד כאב, את דרכך אני רואה, ובשממה לך כותב. כמה שונים ימי, כמו צבעי הקשת, זקנתי בנהוריי, גופי הולך בשקט, שומע צעדיי, יודע זה אני, מקשיב למילותיי, מרפא את מחובי. איך הלב לך קורא, וברוחות הוא מסתובב, תמיד שואל את הבורר, את מילותיי אליו כותב, איך במסתורים אני בוחר, ובליבי יש עוד כאב, את דרכך אני רואה, ובשממה לך כותב. את מילותיי אליו כותב, איך במסתורים אני בוחר, ובליבי יש עוד כאב, את דרכך אני רואה, ובשממה לך כותב.
בקצב היום, בקצב היום,
בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, אנחנו חזרנו, ועכשיו אומרים שלום לרב יונתן ענבה.
שלום ישראל, שלום אלעד, שבוע טוב למאזינים היקרים. אנחנו בשיעורים האחרונים למדנו על המושג שנקרא ביקורת, על מושג שנקרא ויכוח, שלפעמים זה גם מביא אותנו לידי מחלוקת גדולה. היום אנחנו בעזרת השם נלמד את המועד לפורענות, את אותם הזמנים המסוגלים למחלוקת וויכוחים ביני לבין בת הזוג שלי. לא תמיד אנחנו נהיה אשמים, לא תמיד אנחנו מתכננים את זה מראש, אבל הזמנים הללו הם זמנים מסוגלים לויכוחים ומחלוקות. ונתחיל את הזמן שכולנו מכירים אותו, ערב שבת. השבת עומדת להיכנס אוטוטו, כולנו משתדלים ועושים, מכינים, מנקים ומסדרים, והנה מגיע הוויכוח של ערב שבת. הזמן הזה הוא זמן שכמעט תמיד נמצא בו מחלוקות בבתים של העם ישראל. ולמה? רבותינו מסבירים, בנשחי, כף החיים, שבזמן של ערב שבת בין השמשות, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את כוחות הרע. את אותם כוחות שבאים ומזיקים לבני אדם. לכן הזמן הזה הוא זמן שהוא מסוגל לשליטה של אותם הכוחות. ממילא, בזמן הזה יש ויכוחים ומחלוקות. השאלה שלנו, איך מתמודדים עם הזמן הזה? איך אנחנו יכולים באמת לבוא ולעקוף את הזמן הזה, שחלילה וחס המחלוקת לא תהיה מנת חלקנו לקראת השבת הקרובה? יש גמרה מפורסמת על רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס היו בשכנות אליו זוג שבכל ערב שבת היו רבים. בכל ערב שבת היה שומע רבי מאיר בעל הנס את הצעקות והצרחות מאותו הבית. פעם אחת, החליט רבי מאיר לעשות לדבר הזה סוף. ערב שבת מגיע, הוא רק שמע את הצעקה הראשונה. הוא מיד ניגש לביתם של השכנים שלו, דפק בדלת. הבעל היה כבר עם המטטה ביד, מה שנקרא, כן? והנה הוא רואה שלא פחות ולא יותר, מגיע לו השכן החשוב, רבי מאיר בעל הנס. מיד הסיט את המטטה לצד. כן, כבוד הרב, איך אני יכול לעזור לך? אומר לו הרב, תעשה טובה. הרבנית שתהיה בריאה, ברוריה, השבת הזאת לא נמצאת בבית. אכפת לכם אם אני אהיה אצלכם בבית בשבת? אומר הבעל בלב, כבוד הרב, תהיה כמה שאתה רוצה, אבל תן לסיים את הוויכוח, תן ליהנות עד הסוף. אבל מה לעשות, הרב כבר הגיע, ומקבלים אותו לשבת. כל השבת עברה רגועה, וממילא גם ככה כל השבוע. הגיע ערב שבת הבא. ובני הזוג מתחילים להתווכח. רבי מאיר שומע את הצעקה הראשונה ומיד הוא מתייצב, דופק בדלת בשנית. השכן לא מאמין שזה קורה לו. אנחנו בדיוק מתחילים ויכוח ואתה בא? כן, כבוד הרב, איך אפשר לעזור לך? אמר לו הרב, תשמע, שבת שעברה כל כך נהניתי, אכפת לכם להריח אותי בעוד שבת? ודאי, כבוד הרב, כנס כבר, ויכוח לא יהיה היום. והנה הגיע ערב שבת השלישי, ורבי מאיר מבקש להיות אצלהם בשבת, והבעל פשוט לא יודע את נפשו. במוצאי השבת, רבי מאיר בעל הנס עשה הבדלה. אומרת הגמרא, ראה רבי מאיר בעל הנס את היצר הרע, ושמע אותו אומר, אוי לי שרבי מאיר הוציא אותי מהבית הזה. בכל ערב שבת, כל פעם שהחלה המחלוקת, זכו אותם בני זוג לדייר נוסף בבית. היצר הרע בכבודו בעצמו. מה עשה להם רבי מאיר? עקר את אותו יצר רע מהשורש, והכניס לבני הזוג את השכינה, בחינת איש ואישה זכו שכינה ביניהם. לכן, מגיע ערב שבת, ואנחנו יודעים שהזמן הזה הוא זמן שמועד לפורענות. איך אנחנו מתכוננים? פשוט מאוד. חברים יקרים, נשים צדקניות, בואו נתחיל את ההכנות כבר מיום רביעי. בואו נתחיל את הקניות, את הבישולים, את הניקיונות לרביעי וחמישי. נוריד את הלחץ מיום שישי. נוריד את הלחץ מערב שבת. וממילא נוכל לבוא ולעקוף את אותו מחלוקת שבאה ומנסה לייצר לנו ממש לפני כניסתה של השבת. לכן ערב שבת זה הזמן הראשון שמועד לפורענות. אנחנו עוקפים אותו על ידי הכנה מלפני יום שישי. כבר מרביעי וחמישי באים ומתכוננים לשבת עצמה. דבר נוסף, אנחנו יודעים שבערב שבת יש לחצים. לפני שהבעל עוזב את הבית, צריכה שתהיה לו רשימה. מה אני עושה לפני שאני ניגש למנחה? אני בודק שהמזגנים עובדים, שעון שבת עובד, חיברנו את המיחם, ניתקתי את האור מהמקרר. איזה שהם מטלות שאני עושה בדק בית לפני שאני עוזב את הבית שלי לתפילת המנחה. שאם לא כן, והבעל יגיע הביתה אחרי התפילה, ופתאום המסגן לא עובד, המקרר שכחנו לנתק את המנורה, לא חתכנו נייר, ואז מתחיל המחלוקות והוויכוחים. בואו נמנע אותם, בואו נתכונן לפני, וממילא פתרנו לעצמנו את הבעיות של ערב שבת. זמן נוסף מועד לפורענות, אלו החגים. אנחנו מתארחים אצל ההורים, אצל האחים בחגים, במיוחד בחג הפסח, במיוחד אצל בעלי תשובה. יש פה בעיה קשה ביותר. ולמה? כל עם ישראל כולו מתווכח לאן הולכים בחגים, זה דבר טבעי ונורמלי. הדבר הבריא ביותר זה להתחלק. שנה אנחנו בצד הזה, שנה אנחנו בצד השני, אין ויכוחים, אין בעיות, אין צרות, ממשיכים לשלב הבא. איפה הבעיה אצל בעלי תשובה? שלפעמים הם מתארחים אצל משפחות שלא כל כך מקפידות. ואז מה קורה? אתה מגיע לליל הסדר, למדת במשך חודש את כל הלכות הפסח, ופתאום אתה מגיע לחמיך או חמותך, ואתה רואה שאין מצות שמורות, ואתה רואה שהבשר הוא לא גלט כמו שחשבת, ואתה רואה שהמוצרים לא כולם כשרים לפסח, לפי ועד הרבנות שאיתו אתה, עליו אתה סומך. ואז מתחיל המחלוקת בתוך החג. חודש לפני רבתם לאן הולכים, עכשיו הגענו לאן הולכים, רבים על, בליל הסדר, על שולחן החג. על הכשרויות ועל ההידורים ועל העניינים, ולמה הם באו בצורה כזאת או בצורה אחרת. חברים יקרים, בואו לא ניפול לאותם המחלוקות. אנחנו כבר סיכמנו בינינו, שנה אצלנו, שנה אצלכם. מצוין. שלב הבא, אתה חושש שיהיו בעיות של קשויות? תרים טלפון לחמיכה. תגיד לו, תשמע, אבי האהובי, אתה יודע שאני התחלתי להחמיר ולהקפיד בדיני ההלכה, בבקשה ממך. בוא אני אעזור לך לעשות את הקניות. בוא אני אעזור לך להכשיר את הבית. בוא שהכל יהיה כשר, שהכל יהיה מצוין, שלא יהיה לנו שום בעיות של קשרות על השולחן. יינות, בוא נקנה דווקא יינות מבושלים, כדי שלא ניפול בהלכה של מי שיגע ביין ולא ייגע ביין. אנחנו חוסכים מעצמנו כל כך הרבה צער, כל כך הרבה כעס, באים ועושים את ליל הסדר כהלכתו. יש לך בעיה עם זוגות שיגיעו לליל הסדר, והם לא כל כך בשמירת תורה ומצוות? תרים טלפון לבעל. גיסי היקר, עשה לי טוב, אנחנו מגיעים ליל הסדר, כל משפחה רוצים להיות ביחד, בבקשה, קצת צניעות, דברים מסוללריים שלא יגיעו, זה לילה קדוש, בבקשה תכבדו אותנו שנוכל גם לכבד אתכם. שעושים את הדברים מלפני, אנחנו פותרים המון המון בעיות. לכן ההכנה היא הפתרון למחלוקת. זמן נוסף שאנחנו יכולים לבוא ולהגיע למחלוקות, זה הזמן שהבעל מגיע מהעבודה. אבל נשים יקרות, בואו נחשוב על זה רגע ברצינות. הבן אדם הולך, משקיע, תורח, עומל, מזיע, כדי להביא פרנסה לביתו. הוא עכשיו מגיע הביתה עם כל הצער, כל המועקה, כל הקשיים שליוו אותו במשך היום. זה דבר מאוד טבעי שהוא יגיע קצת כעוס. זה דבר מאוד טבעי שהוא יגיע קצת מתוח. אז לכן, בבקשה ממך, הבן אדם הגיע אחרי יום מפרך, תקבלי אותו בחיוך. עם ביגוד נאה, עם איזה כוס קפה טוב, עם איזו גיאה בצד, עם איזה מילה טובה. וממילא את כל הרצון שלו, את כל המעבר שלו, בין הבלגן והצער והצעקות של בחוץ, לבין הבית השקט, האוהב והחם, המעבר הזה הוא מעבר בעייתי. בואו ניתן לו מעבר קל יותר. אבל יש פה בעיה נוספת עם הבעל, שבעל מגיע הביתה, הוא רוצה את ארוחת הערב שלא מוכנה. פעמים רבות הוא מגיע הביתה, ואז אשתו אומרת לו, אז מה אתה אומר, מה נבשל היום? וזה פשוט מרתיח אותו, הוא לא מסוגל. כל היום לא חשבת על זה? לא יכלת לבוא ולשאול אותי בבוקר? דווקא עכשיו שכל היום לא אכלתי, כל היום עבדתי, אני חושב רק עליך, ואת בסוף גם משאירה אותי רעב? אז בבקשה ממך, תבשלי לפני. לדאוג שהבעל מגיע הביתה שארוחת הערב שלו מוכנה, ארוחת ערב שהוא אוהב, שהוא יבוא, יאכל ולא יאמר מילה, ישתוק, פשוט ייהנה מכל רגע. דבר נוסף, אורחים. בעל מגיע הביתה, הוא לא תמיד אוהב שיש אורחים בבית. הוא בא אחרי יום מפרך, פתאום הוא רואה את כל הילדים של השכונה, מה קרה? החליטו לעשות יום הולדת אצלנו בבית. זה מאוד יפה, יכלת להודיע לי קודם? אולי היית אומרת לי שלא היית היום מסוגלת לבשל, אז הייתי אוכל איזה משהו לפני שאני מגיע? טלפון אחד. טלפון אחד. יכול למנוע המון מחלוקות והמון סיבוכים. בין אם לא הצלחת לבשל, בין אם הגיעו אורחים, פתאום באו הדודים והדודות שלך. תכיני אותו. הבן אדם מגיע הביתה, תני לו רק להוריד את הבגדים, להתקלח ולהיכנס לנוע חצי שעה. הוא עכשיו צריך לבוא ולשחק איזשהו משחק, הגיעו אורחים הביתה? אז בבקשה, תכיני אותו מלפני, כדי שמהביקור הזה, או מהסעודה הזאת, לא תצא חלילה וחס מחלוקת בינך לבין בעלך. זמן נוסף, יוצאים לאירוע. יש חתונה, והוא אמר לך, תהי מוכנה בשעה 8. ועד בשעה 8 רק השקפת את הילדים. הוא חוזר מהדף יומי שלו, והוא לא מבין למה את לא מוכנה. למה רק עכשיו את מתכוננת ומתלבשת ומתאפרת, וכל רגע הוא בא והולך. תמיד אני מפסיד את החתונה, בחיים לא הייתי בחופה, תמיד בגללך, עכשיו לא יהיה איפה לשבת, אני לא יודע מה לעשות עם האנשים. אדוני היקר, עצה בשבילך. אתה רוצה שאשתך תהיה מוכנה בשעה 8? תגיד לה, אני בא לאסוף אותך בשעה 7. תגיד לה, 7:15 יוצאים. תן לה את הזמן מראש. אל תגיד לה על השנייה שאתה מגיע, היא אף פעם לא תהיה מוכנה. תלמד להכיר את אשתך. אשתך צריכה יותר זמן? תן לה את הזמן הזה. עדיף שתגיע חצי שעה קודם, כי יום אחד היא תעשה הפתעה והיא באמת תהיה מוכנה, מאשר תגיע חצי שעה אחרי. וממילא, הוויכוח והריף ביניכם באותו מעמד כבר לא יהיה. זמן נוסף. צריך לדעת שכאשר מגיעים אורחים הביתה, במיוחד שזה הצד של החתן, הביקורים האלה מולידים פעמים רבות ביקורות. הביקורות האלה, מילה אחת של, של אמא שלך אליה, איזה עיקום פנים, כבר אתה רואה שהמזג האוויר של אשתך השתנה. מאוד חשוב, אחרי ביקור של הורים, לבוא ולנקות את השולחן כמו שלמדנו. גברת, אמא שלי אמרה לך מילה, את ראית שהיא קצת תקמה? אל תתייחסי, הכל בסדר. אני אוהב את האוכל, הבית מבחינתי מסודר, את אישה מושלמת. תן לה כמה מילים טובות, תן לה כמה מחמאות. אתה רואה שיש פה בערה שעומדת לבוא ולשרוף את הכל? תן לה להוציא כיתור, תן לה מחמאות, הכל בסדר, בואי נמשיך לשלב הבא. יש זמנים עוד רבים, יש זמנים שאישה בהיריון, היא סוחבת בבטן שלה 9 חודשים, עוד בן אדם, חם לה, קר לה, היא רעבה, היא צמאה. אתה בעל יקר, תהיה יותר סבלני, תהיה יותר רגוע, תדע שבזמן הזה אתה צריך לוותר הרבה יותר, תדע שבזמן הזה אתה צריך להיות הרגוע, אתה צריך להיות האחראי המבוגר. אם נלמד, חברים יקרים, איך לעקוף את כל הזמנים הקשים, אם נדע איך להתחשב דווקא בזמנים שלא הולך, דווקא בזמנים של המתח, קצת לבוא ולהוריד את הראש, קצת לבוא ולהתחשב בשני, נוכל לקבל זוגיות הרבה יותר טובה, חיים הרבה יותר מאושרים, וממילא נהיה הרבה יותר שמחים, ונזכה לאיש ואישה זכו שכינה ביניהם. בהצלחה.
תודה רבה לרב יונתן הנבה, ותודה גם לכם על שבחרתם להעביר איתנו את השעה האחרונה. תודה ענקית לרועי קנטן, דוד לוין, קטי קלר, יריף חזן, ארי גוטלף, לוי קטובול, אלה אנשי הצוות של בקצב היום בתחנות השונות. תודה לישראל שלמה שהיה בעמדת העריכה וההפקה של התוכנית. אנחנו נשמע כאן שוב, אם ירצה השם, מחר, אותו מקום, אותה שעה. אני אלעד שבר, שלכם שבוע נפלא, יום מעולה. ביי ביי.